עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
בוקר טוב לכל המאזינים, אתם איתנו על כל חי 93FM 92.8. יום חמישי היום, ט' בטבת תשפ"ד, קצת אחרי 10, ואנחנו כאן איתכם עם שעה של עניין משפחתי. בוקר טוב לאלי צייטלין, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטאג, כאן מאחורי המיקרופון. ואת הבוקר הזה, ערב 10 בטבת, היום בו החל המצור על ירושלים, אני בוחרת לפתוח בקטע, קטע מאוד נוגע ומרגש, מתוך ההספד של איריס חיים. איריס חיים זאת אמו של יותם חיים, אחד משלושת השבועים שאחרי 70 יום ששרדו, נהרגו מאש כוחותינו בעזה. כן, אירוע כל כך טרגי, אמא של יותם, אישה כל כך מוארת. אז אני רוצה לקרוא לכם כמה מילים מההספד שלה על הבן שלה. וכך היא כותבת, כך היא אמרה בהספד: לפעמים הרגשתי שהגעת מיקום מקביל, ושהחיים פה על האדמה לא מובנים לך. היו לנו כל כך הרבה שיחות על ההתמודדות שלך, האומץ שלך, על הבחירה שלך לקום כל בוקר ולהמשיך לחיות לצד הסבל הכה קשה עבורך. היו ימים טובים של שמחה עם חברים, עם האחים שלך מאיר ותובל. בצד הקושי הייתה פריחה, התקדמת בנגינה, רצית להיות מפורסם, להיות מתופף שכולם יכירו אותו. דיברת על עולם טוב יותר, רצית עולם שיהיה טוב יותר בלי רוע ונקמה. באותה שבת שחורה היית חזק, אמיץ וקר רוח. ידעתי כל הזמן הזה שאתה בחיים, גם כשלא היה עוד חיים ממך. ידעתי בתוכי, ידעתי בכל התקופה הארוכה, 70 ימים בהם אפשרת לי לנסות להפוך את העולם הזה לטוב יותר, פה בארץ, ואפילו גם באנגליה ובאוסטרליה הרחוקה. בתקופה הזו, כולם הספיקו להכיר אותך, בחור יפה תואר, עדי נפש, עם עיניים כחולות, שאוהב בעלי חיים, ומתופף מאוד מוכשר. התפרסמת דרך ההתמודדות שלך בשבי. אתה מביא לנו תקווה לעולם טוב יותר. ביום השחרור שלך יצאת כפרטיזן, כפרטיזן לוחם מהשבי. לא הסכמת להתענות יותר תחת ידי המרצחים. לא הסכמת לשבת ולחכות. כן, וכולנו יודעים מה היה ההמשך וכמה זה כואב וקשה. שמעתי מהרב פנגר, ואני מרשה לעצמי לומר, רק כי שמעתי את זה מהרב פנגר, לא הייתי מרשה לעצמי לומר את זה לבד, שבעצם אנחנו היינו פה במצב, ושחז ושלום לא נגיע לזה עוד הפעם, שהיינו כל כך אחד נגד השני, ירינו אחד על השני, כן, במילים, במעשים, פשוט ירינו אחד על השני, ויש כאן משהו כל כך סמלי, שנבין שאנחנו לא יכולים להיות יותר במצב הזה, כי תראו מה קורה, כשהחטופים האלה, אחרי ששרדו 70 יום, נורים מאש כוחותינו, וכמובן בלי להאשים אף אחד, זה זמן של מלחמה, וזה חבר'ה שכבר לא התקלחו, אני בעצמי לא יודעת כמה זמן, ולא יודעת מה הם אכלו בזמן האחרון, ואני לא יודעת כמה, אני לא יודעת, אבל אין ספק שהדבר הזה חייב לעורר אותנו, וללמד אותנו, ואם לא ניקח מזה איזשהו מוסר השכל, אז למה? והרי אסור להגיד למה, צריך להגיד למה, למה כי לנו, לכולנו, יש מה ללמוד, מהטרגדיה הנוראית הזאת, וכמובן זה עוד יחקר, ועוד יהיו מסקנות, כן, ובמסגרת חובת ההשתדלות. אז זהו, שנזכור לראות כל אחד במעלת חברינו, ולא בחסרונם, ותפסיקו לראות אחד על השני. פשוט תפסיקו, כי כל הרעיון זה באמת להרחיב את הלב לאהבה, ולזכור שאנחנו עם אחד, גם אם יש דעות שונות, הכל בסדר, אנחנו כולנו עם אחד. יש שיר כל כך יפה של נתנאל שהוא שר, אל תסתר פניך ממני, מה אני ומה חיי בלעדיך, אל תשליחני מלפניך, ביום אקרא, מהר, ענייני. הלוואי ונזכה, והקדוש ברוך הוא כבר יענה לנו.
סיפורו של כל אדם ודיבורו עם אלוקים מדברים בעד עצמם. השקט שלפני הסערה והסירה על הגלים מספרים סיפור חיים. הזמן עובר ומתבגר, חלומות אבות בתפילות הוא שוקל מהם לפרוש. נושא עיניו ואל המרומים וחג מול עלי אמו בוכה את נפשו וצועק ושר לעצמו. אל תסתר פניך ממני, מה אני ומה חיי בלעדיך. חשוכות עומד אדם ומחשבות רבות יושבות על ליבו. נושא נע ולהרים לנערות, אולי ימים בקשו עליי רחמים. ובלילות הוא מנגן ושיר ישן שמכוון וכל
כבר הזכרנו, מחר יחול יום 10 בטבת, ואנחנו נרצה להבין מה מלמד אותנו היום הזה, יום שישי, 10 בטבת, יום צום. שלום ובוקר טוב לבת שבע דרגן, אסטרולוגית, מאמנת אישית, מנהלת קבוצות לימוד של שער הביטחון, מפתחת מיזם מנוחת נפש הבוטח. שלום בת שבע.
בוקר אור רחל.
בוקר טוב. את יודעת, אני הרבה עסוקה עכשיו עם הספר. כן. יש לי מין קבוצות לימוד כאלה, את יודעת, עם הבנות, עם הזה. ואני אומרת לעצמי, אמאלה, איך הייתי עוברת את התקופה הזאת, בלי הספר הזה, בלי שער הביטחון.
בלי הביטחון.
בלתי אפשרי.
כן, אין.
אם חשבנו שאת הקורונה לא יכולנו לעבור, זה רק היה, את יודעת.
זה היה כפרומו, זה היה הכנה בכלל.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. באמת. אז זה שוב לומר לך תודה שהבאת לנו את זה בצורה. כן, כן, ותודה לך, זכית להיות שליחה, ובאמת בצורה כל כך מונגשת, כל כך נעימה, כל כך, וואו, באמת, מדהים.
תודה.
אז צום 10 בטבת.
כן, האמת שבאמת, טוב עשרה בטבת, הרבה פעמים הוא כזה, את יודעת, נבלע בין אחרי חנוכה, לפני פורים, כל מיני זה, ומסתבר שצום עשרה בטבת, וההוכחה היא מה שקורה לנו השבוע, בין הצומות שאנחנו, את יודעת שזה לא צום כמו יום כיפור, זה בעצם הצום היחיד שלא נקחה בגלל שבת. אנחנו השבוע, ביום שישי, לצום, ניכנס לתוך שבת כשאנחנו בצום, נמשיך לצום בתוך השבת, כן, ולשבור את הצום בתוך השבת עצמה. זאת אומרת, למרות שכאילו אין לו את ההילה למשל של תשעה באב, תשעה באב דוחים בגלל שבת. ובאמת שואלים למה את עשרה בטבת אנחנו, למה הוא כל כך חשוב, מה קרה שם בעשרה בטבת? ובאמת העניין הוא שבעשרה בטבת בעצם התחיל הכל. הרמב״ם כותב בהלכות תעניות ששמח מלך בבל על ירושלים והביאה במצור ובמצוק. זאת אומרת, ההתחלה של הכל, הכל התחיל בעצם נקודת ההתחלה, לכן באמת הרבה פעמים נקודת ההתחלה היא כל כך קריטית, בעצם זה היה בעשרה בטבת. אבל הייתי רוצה באמת, כדי שגם ניקח משהו מהשיחה הזאת, ואני מצטמררת מהאקטואליות של זה לימים האלה, זה הייתי רוצה להביא איזושהי שיחה שהרבי מלובביץ' מדבר על העניין של צום עשרה בטבת, והוא מתייחס למילים שמח מלך בבל לירושלים. מה זה השמח הזה? כאילו, מה מתכוונים? הרי הוא שם מצור ומצוק, הרי מה היה שם? בעצם מלך מלך בבל שרצה לכבוש את ירושלים, והוא אמר, הרי אם עכשיו הוא ייכנס מיד לירושלים, יש להם עדיין כוח, יש להם עדיין אנרגיה, הם במצב טוב, הם ילחמו בי, ואולי הם לא ייתנו. אז מה הוא עשה? הלך, יצר מצור על ירושלים, לא כמו שהיום עושים מצור על עזה, בלי שיירות ומיליטריות, בלי...
כן, מזון ודלק.
כן. סגר את העיר לגמרי, אין יוצא ואין נכנס, כלום. משאיר בפנים את תושבי ירושלים, ויוצר שם מצוקה. והוא אומר לעצמו, אחרי תקופה, יהיה להם קשה, יהיו רעבים, יהיו צמאים, אני אכנס ואני אכבוש אותם בקלות. ופה מביא, הרבי מביא עיקרון שאנחנו מכירים אותו ממגילת אסתר של תקביב רפואה למכה. יש לקדוש ברוך הוא כלל שכל פעם לפני שהוא מביא קושי, לפני שהוא מביא משבר, לפני שהוא מביא משהו, הוא כבר מכין את התרופה לפני. ואז רק מי שמשכיל למצוא את הדבר הזה, לצאת קצת מתוך עשו לי, לקחו לי, גנבו לי, אלא מתבונן, הוא יכול תמיד למצוא את התרופה של הקדוש ברוך הוא, עוד לפני שהמכה קרתה, ובעצם למנוע מעצמו, ממש למנוע מעצמו את העניין. ומאיפה מביא הרבי את העניין הזה? מהמילים שמח מלך בבל, אני רוצה להקריא לך מה שהוא כותב, שמח מלך בבל, שזה ציטוט מיחזקאל, ששמח הוא משורש סמיכה, בסמח, סמח ממחס, שפירושו, עזרה וסיוע. מה בעצם אומר פה הרבי? הוא אומר שהמצור של נבוכדנצר, הוא הכריח את עם ישראל בעצם להיות בסיטואציה שאם הם היו בוחרים, הם בעצם היו מתאחדים.
וואו.
אף אחד מבחוץ לא יכול להיכנס. זאת אומרת שאף אחד לא יכול להסיט אותנו אחד נגד השני. אנחנו לא נוכל להאשים אף אחד, זאת אומרת שום דבר מבחוץ לא נכנס, זה רק אנחנו, כולנו מרוכזים, ודרך אגב, בעיר ירושלים שיש בה המון קדושה, ויש לנו פה בעצם הזדמנות להפסיק לריב, להמסיק להתקוטט, לאזור כוחות ביחד, כי אין לנו ברירה, אי אפשר ללכת לאף מקום, ללמוד להסתדר ולהתאחד, ואומר הרבי, אני רוצה להקריא את המילים שלו,
וואו.
והיה בזה משום עזרה וסיוע לישראל, כי אחדות זוהי הרפואה שטען השם יתברך, בכדי לבטל המכה מעיקרה, שהיו יכולים אז להתאחד, ותקשיבי, וכך למנוע את הגלות לגמרי.
וואו, וואו, איזה מילים.
תקשיבי טוב. הרי כל העניין של השרה, כל העניין של השרה בתוות זה שנאת חינם. והקדוש ברוך הוא אומר, תקשיבו, בואו, אני אמנם שם עליכם מצור, אבל הרי תמיד בשער הביטחון אנחנו לומדים, שבתוך של כל דבר יש טוב אלוקי. מצור, אימא לאיזה דבר רע, לא, לא, מצור בתוכו, יש הזדמנות, יש משהו טוב, והתרופה לכל הגלות הייתה שם, בנקודת הזמן הזו, שאם הם בעצם הקדוש ברוך הוא אומר, אין לכם ברירה, תסגרו אחד עם השני, אני תוקע אתכם, זה כמו לקחת אנשים, להכניס אותם לתוך חדר, לסגור את הדלת ולהגיד תסתדרו.
וואו, וואו, וואו.
עד שיצא השן לבן. ושם הייתה הזדמנות, ולצערנו אז לא ניצלו אותה. אבל היום יש לנו הזדמנות, אנחנו יכולים לנצל את המצוק, את המצור, את, את התקופה הקשה הזאת,
כדי להתאחד.
ולנצל אותה, להתאחד ולפתור את עצמנו מהמכה הזאת.
וואו.
וזה מה שאנחנו צריכים ללמוד מעשרה בטבת.
כאילו, כותרת ענקית, כותרת ענקית, אחדות, זוהי התרופה להכל.
להכל.
כאילו, והכתובת על הקיר, כאילו, הקדוש ברוך הוא מראה לנו את זה שוב.
ואני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לך עוד איזשהו עניין שצריך לשים לב אליו. הרבה פעמים, דווקא בשם יראת השמיים שלנו, אנחנו יוצרים ההפך מאחדות. כל אחד מגיע עם ה... איך אני חושב שצריך? איך אני חושב שצריך לעבוד את השם, איך אני חושב שצריך זה, אבל בעומק של הדברים זה לא באמת מה שמעניין אותנו זה עבודת השם, אלא להיות צודקים. זה לא משנה אם זה דעה פוליטית, זה לא משנה אם זה דרך בעבודת השם, זה לא משנה בסוף בפנים זה אגו. אחדות זה לא אומר שאני צריכה להסכים איתך עם הדעות שלך, או להסכים איתך עם, עבודת, עם הדרך שלך בעבודת השם, או אפילו עם הדרך של החיים שלך. אלא לתת לך מקום ולהגיד, תקשיבי, לא מסכימה. אני אפעל אחרת לגמרי.
ואנחנו חברות.
אבל אני מבינה שהכוונות, כי אני מבינה שהכוונות שלך טובות. גם אם לפעמים המעשים שלך לא, אבל הכוונות שלך טובות. תמצאי עד את הדרך, יש שם כל כך הרבה אגו וישות בתוך המקום הזה של אני והדעה שלי והדרך שלי וה... די, זה לא עבודת השם, זה לא כלום. ופה הרעיון הוא באמת ללמוד לחיות גם עם אנשים ששונים ממני, גם עם אנשים אחרים, לתת להם מקום, לכבד אותם, ו- ולראות איך מסתדרים, כי בואי, יש לנו את המדינה הקטנה הזאת, וזה מה שיש לנו. זה מה שיש לנו. וללמוד להסתדר ביחד.
כן.
אין לנו ארץ אחרת.
אין לנו ארץ אחרת.
אין לנו ארץ אחרת.
אין, וואו, זה כל כך חזק, זה כל כך חזק, וזה גם מראה איך אנחנו יכולים למצוא במקורות שלנו את התשובות להכל. לא צריך לחפש רחוק, זה אצלנו נמצא. רק טיפה לפתוח את העיניים וטיפה להסכים, את יודעת, לפתוח את הלב, את העיניים ועוד יותר מזה, את הלב.
את הלב.
ולזכור שבאמת, האחדות הזאת, שם יש את התשובות, את התשובה להכל. אל תוותרו על זה.
התרופה לכל מכה. לא לוותר. לא להיגרר.
לא להיגרר. כן, בדיוק ככה. וואו, זה היה חזק בת שבע. תודה על הדברים האלה, ועל בכלל, ועל בכלל. מדהים, מדהים, מדהים. וואו, אז שבאמת, שיהיה צום קל, שכבר...
שאולי לא נצטרך לצום,
נכון, ישועת השם, ישועת השם כערף עין, בדיוק, ושיהיו רק בשורות
טובות,
ושבת שלום. תודה רבה, בת שבע. תודה על הדברים האלה. האם יש דבר כזה חבר שקול? אנחנו מכירים משפחות שקולות שלצערנו הרב, למשפחת השכול נוספו כל כך הרבה משפחות שבאמת, וכל משפחה זה באמת עולם ומלואו. אבל האם יש דבר כזה גם חבר שקול? אני רוצה לומר שלום בוקר טוב לגל בידרמן, שהיא שחקנית, תסריטאית ויוצרת, שסרן משה ידידיה, השם יקום דמו, שנפל במהלך קרב גבורה בעזה, הוא חבר של המשפחה. שלום גל.
שלום, שלום.
אז קודם כל אני אשמח שתספרי לנו על סרן משה ידידיה, שבאמת נפל במהלך קרב גבורה. ספרי לנו עליו.
משה היה חבר, אפשר להגיד, הכי טוב של בעלי, ממש. הוא היה איתו בצוות בשלדג, הם היו יחד מגיל 19 עם חברים, כבר 20 שנה, לא אגלה לכם את הגיל שלי. והוא היה בן אדם, באמת אומרים עליו שהוא חי בכמעט 40 שנה, מה שבן אדם מספיק ב-80. הוא היה פשוט מדלג מדבר לדבר, עושה בלי סוף, ואחד הדברים שבאמת הכי היו חשובים לו, זה מה שהוא הכי לימד אותנו, אפשר להגיד, זה הנושא הזה של געגוע להשם. היינו באים אליו לסעודת פורים, כל פורים, והוא היה כמובן מקבל את פנינו כשהוא כבר מבוסם, ורוקד שירי חסידות בחצר שלו, וסוחף את כולם, כל הגברים סביבו לריקוד, וזה היה התעלות רוחנית שאני אמרתי לגיא בפעם הראשונה שחזרנו משם, אמרתי לו, תקשיב, היה שווה כל החזרה בתשובה.
וואו.
כל הדברים שחווינו בעקבות החזרה בתשובה, והקושי שזה הביא איתו בשביל פורים, בשביל להיות פורים ממשה. זה היה בשבילנו הדבר הזה שגילינו גם אחרי, התחלנו עם זה לפני 9 שנים בערך, וגילינו את זה בו, כי לא הכרנו, הוא היה בשבילנו תמיד משה, הלוחם, ההחלטי, הבחור, זה תמיד היה רוחני ומצחיק, אבל לא ידענו כמה זה הייתה לו נשמה שפשוט מתגעגעת להשם, ורק רוצה את השם.
מדהים, איזה הגדרה, איזה הגדרה מדהימה, נשמה שמתגעגעת להשם. וואו, אני חייבת רק לומר לטובת המאזינים שאולי עדיין לא נחשפו או לא מכירים, שבאמת הוא, משה שרת כמפקד פלוגה ביחידת שלדג, הוא נפל
בצנחנים, הוא נפל.
כן, זהו, הוא נפל במסגרת פעילות של חטיבה 551 בעזה, יחד עם 3 לוחמים נוספים, היה פיצוץ של מטען בפיר מנערה, מתחת למסגד בבית חנון. חשוב גם לציין שהוא היה במהלך לימודי רפואה, הוא שימש כמנכ״ל של תוכנית שמכשירה בוגרי ישיבה עילויים לשירות ביחידות הטכנולוגיות המסווגות של מערכת הביטחון, היה מבחירי מכללת הייטק, פעל הרבה כדי ליצור גשרים בין המגזר החרדי לעולם התעסוקה, הוא ניצל את משאבי הכוח והידע הרבים שהיו בקרב בוגרי ישיבה, זאת אומרת הוא עשה כאן, אנחנו הרבה פעמים מדברים על גישור בין המגזרים, מה שאומרת, היה כל כך הרבה כיתוב לפני המלחמה, והיה כל כך הרבה פלגנות, וזה אחד האנשים שעשו...
כאב לו מאוד, כאב לו מאוד, והוא היה, הוא אחד הדברים שהכי היו חשובים לו, זה אחדות, והוא תמיד היה בן אדם שרואה את האדם מולו, כמו שאת, באמת אנחנו תמיד צוחקים שבפורים הוא היה מתחפש לאדמור, אבל כמו שאת פוגשת אדמור והוא רואה אותך כמו הפוטנציאל שלך, ולא כמו מה שאת עכשיו, הוא רואה את כל הטוב שבך, את כל מה שאת יכולה לעשות. זה היה משה, הוא היה מכוון אנשים, נותן להם עצות, מזיז אותם קדימה, דוחף אותם קדימה, גם את עצמו, כן? הוא היה דוחף קדימה כל הזמן, לא מוותר לעצמו. הלך בגיל, אחרי גיל 30, להתחיל רק את כל המסע הזה של לימודי רפואה, אם היו לו 5 ילדים, אז היום כבר 6, זה לא נתפס, כאילו, בן אדם לא ראה בכלל את התנאים, את הכביכול, את העולם הזה, בשביל שיעצור אותו. הוא עשה, ולא ראה בכלל חומר בעניין הזה, וגם כשעמד מולו בן אדם, הוא לא ראה את החומר שבו, הוא ראה את את הנשמה האלוקית שבו, הוא רצה לעזור לו להיות כמה שיותר הוא. זאת אומרת, לגל לעזור להיות כמה שיותר גל. וזה פשוט היה זכות להכיר את הבן אדם הזה, וזכות להיות לצידו. במיוחד בפורים, שזה באמת היום, שהוא אמר, היום אני, זה הכי אני.
וואו, מדהים, מדהים, מדהים. תגידי, איך, מתי שמעתם שהוא נפל, ואיך באמת, איך ממשיכים הלאה משם, כשחבר כל כך קרוב, ואת יודעת, וחברים לא יושבים 7, וחברים, נכון. אין שום הלכות של אבל לחברים.
נכון.
אז
נכון.
איך?
אז קודם כל, אנחנו מאוד מאוד עוצפים את ציפי, היינו כל יום 7, אשתו המדהימה, שהיא בכלל אישיות מדהימה, וזכינו גם בה, ואנחנו היינו כל יום 7, ובאמת שחזרנו הביתה, זה הרגיש כל כך מוזר, שכאילו מצפים איתנו לחזור לחיים שלנו כרגיל, והלכתי לחזרות, את יודעת, אני שחקנית ואני עובדת על הצגה, וזה הרגיש לי כל כך לא שייך, אני פשוט התחלתי לבכות באמצע חזרות, ואיפה שהלכתי בכיתי, וזה כמו, אתה מדמה, אתה כמו פסע פתוח, אתה הולך ואתה, ואתה כמו פסע פתוח, רק רוצה להיות בסביבת האנשים שיקירו את משה, ולדבר על משה, ולשמוע איך הם מרגישים, ולשתף, ולשמוע אותם, ואיך להתמודד, ומצפים לך כאילו לחזור לחיים, ולהתמודד רגיל, כי אתה בסך הכל חבר. וזה לא נתפס כמה זה קשה. ולראות את בעלי, שאיבד חבר קרוב, באמת, אף פעם לא ראיתי אותו ככה.
כן, נשבר.
כן, הוא בן אדם שמח וחיובי, ובאמת מאוד 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 קשה לו.
כן. מה את חושבת שהוא היה מבקש, אם היינו שואלים אותו, מה לעשות לעילוי נשמתו? איפה הוא היה רוצה שאנחנו נתחזק? מה הוא היה מבקש מאיתנו?
שתגלו את האמת הפנימית של האנשים שנמצאים מולכם, ולא תראו את ההגדרים ואת ההגדרות שאנחנו רגילים לקטלג אחד את השני. לדעתי, ולעשות דברים בלי להתבייש, תמיד היה אומר, עדיף לבקש סליחה מאשר לבקש רשות. פשוט לעשות, והגעגוע הזה להשם, שהוא לימד אותנו כל כך להתגעגע, אם הוא עשה את זה דרך אנשים סביבו, או הוא בעצמו כל הזמן חיפש להיות עוד יותר אותנטי, ועוד יותר אמיתי מול השם. אז באמת, העניין הזה של אחדות, ולראות את הבן אדם שעומד מולי, ולהתעניין בו באמת, ולאהוב אותו באמת, כמו שהוא, בלי לנסות לשנות אותו, ולהפוך אותו למשהו שיותר דומה לי, אלא תהיה אתה הכי אתה שאתה יכול להיות.
כן, איזה מדהים.
ואני אוהב אותך על זה, ואני אעשה הכל כדי לעזור לך בזה.
כן. את יודעת באמת על מיזמים שנעשים לעילוי נשמתו?
עושים המון. אבא שלו יחיאל מאוד מאוד פועל בעניין הזה, גם בנושא של האחדות. אני יודעת שהם הדליקו חנוכיה ביחד בנושא של האחדות, והוא מתראיין המון, בן אדם וואו, שממש משכמו ומעלה, והוא עושה המון המון דברים. כל המשפחה. אבל את יודעת, זה עוד טרים.
כן, כן.
אנחנו עוד לא בעניין הזה, אנחנו עוד מנסים להבין...
לאסוף את השברים.
כן, איך מתמודדים, איך עוזרים, באיזה דרך נכונה לעזור. אנחנו עוד שם, אנחנו עוד מנסים להבין מה קרה, ובכלל להקל שזה קרה. אנחנו עדיין...
כן, לא נתפס. את כאילו מחכה שהוא ידפוק בדלת ויגיד, הנה אני פה, עבדתי עליכם. כאילו, מין תחושה כזאת, כן. זאת אומרת, הוא צריך גם להיות פה כדי להגיד לנו איך מתנהגים בסיטואציה כזאת, ואיך מתקרבים עוד יותר להשם, כן, ואיך לא נשברים. כן.
כן, אז אנחנו נעשה כמה שאנחנו יכולים באמת כדי להיות אנחנו ולהתגעגע להשם בדרך המיוחדת שמשה לימד אותנו.
כן, וואו. באמת מלח הארץ, אי אפשר לתאר את האיכויות, איזה בחורים, ורק לשמוע על כל אחד מהם, זה באמת
ממש
מדהים, מדהים, מדהים.
ואת רואה כמה כל אחד מסביבו, כל המעגלים, ועוד מעגל, ועוד מעגל של אנשים שנפגעים מזה, שבן אדם אחד הולך, כל החבורה מזדעזעת, אומרים, שזה כמו מגדל של אבנים, שמוציאים אבן אחת, וכל האבנים מסביב מזדעזעות, זה ממש ככה.
כן. וואו, וואו. סרן משה ידידיה לייטר, השם יקום דמו, ויהי זכרו ברוך. ותודה גל בידרמן, שחקנית, הסריטאית, יוצרת, תודה ששיתפת אותנו, ושהקדוש ברוך הוא באמת ישלח נחמה לכולם, כי זה מסוג הדברים שאת אומרת, רק הקדוש ברוך הוא יכול לנחם אותנו.
נכון, ושנואב, נואב אחד את השני.
שנזכה באמת, נכון, שנזכה לאהוב אחד את השני, ודי עם הפלגנות ועם הביקורת, שיהיו הדברים לעילוי נשמתו. תודה גל על הדברים האלה.
תודה, תודה.
תודה, תודה. אנחנו נרצה לשמוע עכשיו על הקושי איתו מתמודדות נשות המגויסים. אני רוצה לומר שלום בוקר טוב לדוקטור אדווה ביטון, אמא של הפעוטה אדל ביטון, שכולנו זוכרים שהיא נפצעה נושות בפיגוע בשומרון ונפטרה לפני כ-8 שנים. שלום דוקטור אדווה ביטון, מה שלומך?
בוקר טוב, ברוך השם, בוקר טוב.
בוקר טוב. אז קודם כל בואי שתפי אותנו בקושי שלך בימים האלה, איך את מתמודדת, כמובן בא לך מגויס, כן, ויש לזה השלכות, שתפי אותנו.
נכון, אז קודם כל אני חייבת לפתוח בכך שליבי עם המשפחות של הפצועים ושל הרוגי המלכות, ושזו תקופה בהחלט מורכבת ולא פשוטה לכולנו, גם בתוך הכובע הזה של אם שכולה, שאנחנו, אני באופן אישי חווה את הטלטלה הרגשית הזו, אבל התווסף לזה נדבך נוסף, וכפי שציינת, בתוך כל המכלול הזה, גם הבעל שלי מגויס כבר משמחת תורה, וחשוב לציין שאנחנו באמת, זה לא מקום כן לקוטרי, זה באמת ממקום של אהבה גדולה לעם, וזה אהבה גדולה לארץ שלנו, ואנחנו בהחלט מרגישים את המחויבות הזו, וזה לא שאלה בכלל, כן? הבעל שלי מקויס, ואני לא חושבת לרגע שזה לא הדבר הנכון שהוא צריך לעשות, ואני בהחלט תומכת בו ומעריכה את ההחלטה הזו שלו.
כן, אגב, אבל, אגב, כן. בן כמה הוא? כבר לא ילד בן 18.
בן 50. כן. בן 50.
שזה כן, כל לגמרי. כך לא מובן מאליו, לא גם מובן. בגיל הזה, לקום ולעשות מעשה, ולהגיד, נכון. אני מגויס, צו השעה, נכון. כמו שאומרים, וואו.
לגמרי, הוא יכל, כן, לקבל הרבה מאוד פטורים, גם בכך שהוא בגיל, וגם משפחה ברוכת ילדים, אז יש פה, כן, מכלול של דברים שיכל לקבל על זה את ה... פטור, ואנחנו ממש לא במקום הזה.
כן, שזה מדהים כן, בפני עצמו, שזה, כן. את אני עומדת משתאה מהצד ואומרת, וואו, את מילא מי שחייב, חייב, אבל פה באמת יש כל כך הרבה סיבות לפטור, אתם גם משפחה שכולה, ועדיין כן. לא מבטרים.
לגמרי
שזה...
לא חשבנו על זה, לא, כן, לא, זה, כן. זה לא נלקח בכלל בחשבון, וגם חשוב לציין שאני חלק באמת מקבוצה גדולה של נשות המילואים, כן, אנחנו... קבוצה מאוד מאוד מעולות גדולה של נשים שצריכות להתמודד עם המורכבות הזו, עם הבית, עם הבעל שכרגע לא נמצא, כן, בתוך כל המעטפת השוטפת הזו של ניהול המשק השוטף, של התא המשפחתי, וזה נוגע באמת בכל חלקה טובה, אפשר לפרק את זה באמת לכמה דברים, אם זה בפן הכלכלי, ואם זה בהקשר של התעסוקה והפן הרגשי, אני יכולה לומר לך שבאופן אישי, גם כל מכלול השעות שלי קטנו, זאת אומרת, כעת אני לא יכולה להיות יותר זמן בעבודה, ואני צריכה להגיע למשרה השנייה, וזה בא לידי ביטוי גם בשכר שלי, זאת אומרת, יש פגיעה מאוד מאוד גדולה בשכר.
תזכירי לנו במה את עוסקת.
אני גם עצמאית ואני גם עובדת בהדסה עין כרם, אני עובדת במחלקה הפתולוגית, אז כך שיש שילוב גם של זה וגם של זה. והמעסיק לא בדיוק, כן, לא בדיוק מבין את זה, כן, הוא גם מצפה ממך להגיע לעבודה ולתת את שעות העבודה.
תפוקה, הוא רוצה תפוקה.
כן, כן, אנחנו על הדרך, מה שנקרא, אנחנו על הדרך בתוך, עם המלחמה הזו, וזה בהחלט מורכב, יש הרבה מאוד נשים שמתמודדות גם עם פיתורים, כן, של מעביד שרואה לנכון לפטר. גם האפשרות שלי כעצמאית, גם זה, כן, זה גם בלתי אפשרי, אני צריכה להוריד את השעות הללו, אני כבר לא יכולה לצאת אחר הצהריים ולתת את ההרצאות, אני לא יכולה לצאת אחר הצהריים, כן, ולהיות עסוקה בדברים שהייתי עושה אותם בשוטף, אז יש פגיעה מאוד מאוד ניכרת בשכר, אני יכולה לומר לך, לא ברמת העצמאות שלי, אלא כסחירה, שנעדרתי עוד בחודש אוקטובר, כן, שהתחילה המלחמה, אז נעדרתי הרבה מאוד מהעבודה. הייתי שבועיים בבית, כי לא היה לי סידור, ברוך השם, לילדים, ואין לי גם שעות של ימי, אין לי גם ימי חופש, אז המעביד לא ראה לנכון, או גם אין שום החלטת ממשלה בגין, כן, הימים הללו, וירד לי הרבה מאוד כסף במשכורת. זאת אומרת, שבועיים שאתה לא מגיע לעבודה, וזה מאוד מאוד משמעותי, וזה משהו שהממשלה צריכה לקחת, וכבר לנהל איזשהו מערך, כן, של תמיכה, איזשהו מודל, כי זה כבר לא חירום, זה שגרה.
זה כבר אוקיי? שגרה.
אנחנו צריכים
זה
להבין
לא שבוע, שזה כבר שבועיים, שגרה. כן, אנחנו...
ממש לא, זה כבר כן. חודשיים וחצי, ואם זה בפן הרגשי, אם זה בפן הרגשי, ילדים שזקוקים לסיוע הרגשי, שאבא כבר לא נמצא בבית חודשיים וחצי, זה חרדות, זה פחדים, זה התמודדות גם רגשית שלי, זה עייפות כרונית, זה פחדים סביב השעון, זה באמת דברים שהמדינה שלנו צריכה להתייחס למורכבויות הללו ולתת מענה. אני יודעת שיש קבוצה של נשים שממש פועלות, אני לא רוצה לקרוא לזה מאבק, כי זה לא מאבק, אנחנו אוהבות את המדינה שלנו.
לא רוצות ללכת נגד שום דבר, חלילה.
זה לא נגד, נכון, המילה מאבק לא נכונה כאן, אלא באמת לדעת שצריך לנקוט פה בפעולות מיידיות, כדי לתת את מלוא המעטפת והתמיכה למשפחה ולנשות המגויסים, בפן הכלכלי, בפן של המוגנות בתעסוקה,
כן, שלא לפגוע בנשים, כן, בשעות העבודה שלהם, אלא לבוא ולהקל, גם לא לפגוע לי בימי החופש, למה אני צריכה להינזק? למה אני צריכה שיורידו לי שעות על זה שהבעל שלי נמצא כרגע בחזית ונלחם למד המדינה שלי? זה משהו ש...
תגידי, אבל יש כן איזה שהם מענים שאתם מקבלים מהממשלה? יש משהו שכן קורה?
יש, אני יודעת שיש איזושהי קרן של סיוע כלכלי שמנסה לתת איזושהי מעטפת תומכת במגוון רחב של תמיכות, אבל גם זה לא משהו שהוא מעוגן בצורה יציבה, כן? זה משהו שהוא כרגע ניתן, אני יודעת שישנן קבוצה של נשים שנפגשות עם... נפגשו עם שר האוצר כדי באמת לחשוב על איזשהו מכלול של תמיכות בצורה מאוגנת יותר. נעשים דברים, אבל בפועל כרגע הדברים עדיין ארטילאים, זאת אומרת אין משהו שהוא מבוסס, כן? אנחנו עדיין, אני נמצאת בתוך מציאות מאוד מאוד מתישה, שאני קמה לעבודה בארבע וחצי לפנות בוקר,
וואו.
וממהרת למשמרת שנייה לילדים שלי, וסוחבת איתי עייפות כרונית, באמת עייפות כרונית, אני לא אחת מצאתי את עצמי באמת במצב של סכנת חיים, ממש מנמנמת לי על כביש אחד לעבודה, כן, כי זו המציאות, גם עם תינוק קטן, יש לנו תינוק ברוך השם בן שנה שקם עדיין בלילה לינוק, אז כאילו זה באמת מציאות לא פשוטה ומורכבת, ואני חושבת על המשפחות שיש להם גם ילדים עם צרכים מיוחדים, אני חייבת לזכור גם את זה, כי הדל שלנו, השם יקום דמה, הייתה ילדה בעלת צרכים מיוחדים, אז מה קורה עם המשפחות האלה שהבעל כרגע לא נמצא בתמונה? איך האם צריכה להתמודד גם עם ילד מורכב בבית? זה לא פשוט. זה מכלול של דברים מאוד מאוד מורכבים, ואנחנו באמת משוועים לכך שיאמצו מודל חדש לצורכי הצבא, שעכשיו צורכי הצבא הם משתנים, זה לא צורכי חירום. אני קראתי מאמר של עופר שלח, שכתב באמת... באמת מאמר שבנוגע לצורכי הצבא, שכרגע עם כל הכבוד שהבעל שלי מגויס, צריך להתייחס אליו גם לא כמגויס, כמילואימניק, אלא גם כחייל מן המניין, אלא כחייל קבע, לא יודעת איך להגדיר את זה, עם מכלול כל התמיכות וההכרות שחייל בשירות סדיר מגיע לו, אז גם צריך להסתכל על כך.
בהחלט,
וגם בכל מה שקשור על, אני קיבלתי גם הרבה מאוד ככה, נקודות מנשות המילואים שאלו בפניי בכך שיש פערים גם מאוד מאוד משמעותיים בין חייל, כן, מילואימניק בדרגת פרקוד לבין מילואימניק שהוא לא מפקד, כן, לא בדרגת לא בדרגה פיקודית. אני חושבת שלא צריך להיות לכך פערים. אני בהחלט חושבת שזה זמן שצריך להיות, אם מדברים על אחדות, אז גם צריך להיות אחדות בעניין הזה, כי אנחנו רואים מה קורה כעת בלחימה שלנו. אנחנו לא משנה כרגע, נופלים גם מפקדים, ונופלים גם חיילים פשוטים, ולא צריך להיות בכך פערים, וכולם נלחמים למען הארץ שלנו.
נכון, נכון. אז קודם כל הלוואי והשיחה הזו תגיע לאיזה שהם אוזניים קשובות, ואני מאמינה גם שעוסקים בזה, ושכן יהיה שינוי, ושנראה אותו בקרוב בעזרת השם. אני רוצה לאחל לך מכל הלב, מה השם המלא של בעלך?
רפאל בן רחל.
אז קודם כל, שהוא יחזור הביתה לשלום בריא, בגופו ובנפשו, כי באמת המראות שרואים לא פשוט ולא קל, אז הכי הכי חשוב שיחזור הביתה לשלום.
וגם נקודה מאוד מאוד חשובה, סליחה שאני קוטעת אותך, גם שהם חוזרים להתנחתה, כן, והוא באמת חזר לכמה התנחתות קצרות מאוד, זה לא בדיוק שיש לך בעל בבית, כן? הם סוחבים איתם הרבה מאוד, מה שנקרא, צלקות מהשטח, וגם הראש שלהם בצבא, הראש שלהם לא בבית, אז את גם צריכה להתמודד
גם כשהוא בבית הוא לא בבית.
הוא לא בבית, לגמרי.
בעזרת השם, שנגיע כמה שיותר מהר לניצחון, וכן, בעזרת השם, ושיחזור הביתה לשלום רפאל בן רחל, נוסיף אותו לתפילות. בשורות טובות, דוקטור אדווה ביטון, תודה רבה ששיתפת אותנו, תודה על הדברים החשובים האלה. תודה, תודה.
כל טוב לי, טוב, תודה.
אנחנו סיימנו שעה נוספת של עניין משפחתי. אני רוצה לומר תודה ליעלי צייטלין, עורכת ומפיקה. תודה למוטי קופר שעל הביצוע הטכני. אני רחל פסטג רוצה לאחל לכם שיהיה צום מועיל וקל. והלוואי שבאמת לא נצטרך בכלל לצום, שיבוא משיח עוד היום, עוד היום ושנזכה לשמוע אך ורק בשורות טובות, ושתהיה לכולנו שבת שלום.
מכל אומה היום אלוהי קודלה יקר ורבוסו פרויקה סונו מפומר יבוסו הביא הפקיה שמח מגוי קלוסו המכדי בחת מכל אומה היום למקדש איכתו ולקויד יש קוצ'י עשרתי ביחדו Calling